בכל הנתון, פרק 58,
בחסות
איסטה ספורט,
שרוצה לשלוח אתכם למונדיאל הקרוב.
עכשיו,
אבל לא לאיפה
ש... הם עשו בדיקות שם.
לא לאיפה שדאי שרוצים לפוצץ אצטדיונים ואת מסי.
עוד פעם אתה... רוסיה, מוסקבה,
סנט פטרסבורג,
איסטה רוצים לשלוח אתכם. הישראלים הם הרוכשים הכי גדולים של כרטיסים.
בערך ב-5,000 שקל, אל תתפסו אותי על השקל הבודד, אבל בערך בסכום הזה, אתם מוכרים לטוס לארבעה ימים, לראות שני משחקים של המונדיאל, וזה יש גם עניין שזה השלב הבתים, אז זה כל הצבע וכל הנבחרות היותר מעניינות.
זה אחד משני המונדיאלים האחרונים. בואו לא נשכח את זה. יש את רוסיה ויש את קטר.
ואז
יש לך מונדיאל של 48 קבוצות.
שכולם באים. זה נהיה, אין מפסידים, אין מנצחים, כולם מוזמנים.
יש לך שלושה משחקים בבית עם קורסאו נגד קטר. אז זה שני המונדיאלים האחרונים שאתם יכולים ליהנות מהם.
איסטה ספורט צריך לשלוח אתכם זה. וכמובן שלכל שעה המשחקים שיהיו עד אז באירופה.
אגב, לישראלים נראה לי שזה המונדיאל האחרון, כי לקטר לא יהיו יותר מונדיאל. אלא אם כן ישראל תעפיל למונדיאל בקטר.
כצופים, אתה מתכוון.
יש תחרות של צופים? וואי, זה יכול להיות מגניב.
אנחנו גם בזה לא...
קבוצות התחרו על איזה מדינה יכולה לרכוש כרטיסים למונדיאל.
מעניין.
רעיון, אני אצא את זה לפיפה.
תצא את זה לאיסטה ספורט. כמה פעמים אמרתי איסטה ספורט?
אמרת מספיק.
אז יאללה.
יאללה, טוב.
אנחנו ניתן לינק כמובן.
אנחנו ניתן לינק.
תצאו, תשאירו פרטים, יגידו לכם.
באתר שלנו, בפייסבוק שלנו. חברים! היום הגיע איראן סורוקה, ידבר איתנו על NBA, אבל לפני זה אנחנו צריכים לדבר קצת על כדורגל אירופאי.
מה התחיל באיטליה? מה זה ההזיה הזו, אה?
מה, איזה הזיה? תתאר לי את ההזיה.
לאציו מנצחת ים במשחקים ברצף, יש שיגידו אפילו שבעה, נמצאת צמוד לפסגה, ותראה במה מתעסקים.
לפני שנתיים, 11 איש רכשו מנויים ללאציו. 11 איש.
מה?
כן.
איך זה יכול להיות?
בגלל שהם היו שם עם בלגנים גדולים עם...
מי 11?
אז זהו.
האימהות של 11 השחקנים הפותחים?
אז זהו, שמה שלאסיו עשתה, זה ללכת לכל אחד מה-11, ולתת לו את המנוי באופן זה, הם עשו
איזה קטע. איזה מוזר, 11?
כן, הם עשו איזה קטע כזה, שהם הגיעו, כל הקבוצה הגיעה ל... לא כל הקבוצה, הרבה שחקנים, והנהלה וכאלה הגיעו לבן אדם שרכש עם מנוי. אני חושב שמה שקורה בלאציו זה פשוט הרכב נכון, אתה יודע, זה
לא, כאילו מעבר למקצועי, האלה... בוא נדבר שנייה על העניין, אתה יודע, לאציו תמיד הייתה ידועה בתור קבוצה אוקיי. עם הניחוח יותר פשיסטי גזעני באיטליה.
שאגב, בוא ניתן על זה משהו, אוקיי? לאציו, ב-1927, הפשיסטים באיטליה רצו לבטל את כל הקבוצות, לאחד את כל הקבוצות ברומא, שיהיה קבוצה אחת ברומא, אוקיי? לאציו היא הייתה הקבוצה היחידה מבין כל הקבוצות שאמרו שהתנגדו לתוכנית הפשיסטית, והוקמה הקבוצה הזאת בסופו של דבר, שהיום אנחנו מכירים אותה כ-AS רומא.
כן, הסמל של לאציו טיפה...
הסמל של...
מה זה נשר? מה זה נשר כזה מעלה?
הסמל של לאציו הוא הרבה לפני הנאצים, הוא מגיע מהלגיון הרומאי. הפשיסטים. לא, אבל הנשר הוא...
בסדר, האימפריה הרומית הקדושה, אתה יודע, רייך ווטאבר כל כך.
לא, אבל הסמל של רומא הוא לא קשור לפשיזם.
הסמל של רומא או
של לאציו. הוא לא קשור לפשיזם, הוא קשור לליגיון הרומאי. לא משנה שהסמלים הפשיסטים הגיעו גם כן מהאזורים האלה, אבל הם שאבו השראה משם. והצבע של לאציו, הכחול הזה, הוא בכלל ממקור יווני, בגלל שלאציו זה האזור שבו היה את האווירה האולימפית, או האצטדיון האולימפי של איטליה, אז הם לקחו את הצבע הכחול בשביל להתחבר למקורות היווניים. הדגל של יוון הוא כחול ולבן, אז אני חושב ש העניין הפשיסטי התחבר ללאציו בתקופה של חוליגניזם ימני שיצא נגד ה-AS רומא, AS רומא, שהיא הייתה מחוברת למעמד הפועלים, ליהודים, לאינר אורבן רומא. ולאציו זה טיפה, זה לא ממש מחוץ לרומא.
די דומה למה שנגיד שטוטנאם, כאילו מודון היהודים, ואתה יודע, ואנשים טיפה יש אנטישמיות כלפי מהבחינה הזו, או באייקס בנפינות,
אייקס. תראה, טוטנאם וארסנל גם כן, אגב, יש המון נעדה יהודית, כן, ארסנל הייתה מנוהלת במשך הרבה מאוד שנים על יהודים, גם כן, אני חושב ש... שיש שם חיבור, גם בגלל שזה צפון לונדון, ויש שם את גולדרס גרין, ואיזלינגטון, יש שם הרבה יהודים וכאלה.
שכונות יהודיות.
שכונות יהודיות, לא, איזלינגטון לא שכונה יהודית.
שכונות עם נוכחות יהודית. כן. ברוקלין זה לא שכונה יהודית, אבל ברור, כן.
אז אני חושב שהם כאילו הקבוצות היהודיות, כאילו כביכול, גם בגלל שיש הרבה אוהדים יהודים וזה, אבל כשאנחנו מסתכלים על, על, על מה שקרה עם
המועדים של לאציו, כן, לאציו
ואנה פרנק, זה משהו ש לאציו יצאה עם כל הכוח נגד זה, כלומר קלאודיו לוטיטו הנשיא והארגון, ואני חושב שהם נתנו מכה חזקה לזה.
אבל זה התפוצץ להם פנים אתמול.
כן.
האוהדים החרימו את הטקס, האוהדים של יובה החרימו את הטקס, זה נראה כאילו, אתה יודע, אתה לא יכול לדחוף לאירופאים ש...
לא, איזה יובה?
האוהדים של יובה גם הודיעו שהם נגד הדברים, כן. נגד בעצם האנטי, אתה יודע,
אנטי פשיזם.
הם, רגע, פרו, טוב, עשיתי אנטי, כן. אנטי, אנטי. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שאתה לא יכול לעשות תגובת נגד כל כך חזקה לסך כל מדינה ששורשים אנטי שהם די נטועים בחזק, אתה יודע, אתה לא, אני לא יודע אם באמת הדרך,
שאגב, זה ממש חוצפה.
לשים את הסמל של אנה פרנק ו...
אגב, שזה ממש חוצפה, כי מי תלה, את, מי צלב את, את ישו? האיטלקים, אז הם כאילו
איטלקים, הם אפילו פה, אתה יודע, לוחמים שכירים,
מה זה משנה? הם עשו את זה, לא
אנחנו. טוב, בסדר, לא משנה. אני רק אומר שזה מעניין, כאילו שאתה רוצה להילחם בגזענות בספורט, מה הדרך הנכונה, ויש לפעמים את הדחף הזה שעשות את הדבר הכי גדול נגד, לעשות טקס לכבוד אנה פרנק, להקריא קטעים מהיומן שלה, ואתה אומר, זה באמת קשור לכדורגל, זה מצד אחד, מצד שני, ברור שצריך להילחם בגזענות, אז אני לא יודע מה...
אני חושב שהמלחמה של לאציו הוא לאציו...
היא ברור שהיא חשובה, כן?
והתמונות של השחקני לאציו עם אנה פרנק, זה מסר כל כך חזק, והפשיסטים, הם צריכים להבין שהם פשיסטים ושהם הרעים בסיפור הזה.
הם בטוח שהם מבינים שהם פשיסטים, אבל הקטע של טוב ורע זה בהחלט...
לא, הם צריכים להבין, לא, אני מדבר על פשיסטים כאילו, הם צריכים להבין שהם קקות. זה, נסכם את זה ככה. אוקיי?
Having said that, ההגנה של מילן, היא מבינה שהיא קקה?
אני חושב שאתה יודע, קודם כל באיטליה יש הרבה יותר שערים מהעונה מאשר בעונות שעברה, אבל אני כן חושב שיש בעיה גדולה של המון קבוצות גרועות באיטליה, ויש איזושהי סטטיסטיקה של 8 קבוצות באיטליה עם ממוצע של נקודה למשחק.
הם הליגה היחידה בינתיים עם קבוצה בלי ניצחון, בלי נקודות.
לא, יש לך כמה קבוצות שהן ממש...
לא, יש באיטליה...
כן, כן.
יש כמה קבוצות... זה הליגה היחידה עם קבוצה בלי נקודה.
יש שם ממש ממש קבוצות... גרועות, ממש קבוצות גרועות, וכשאתה מסתכל על, אתה יודע, על טבלה, לפני כמה שנים...
טורינו ומטה זה השפקה.
לפני כמה שנים דיו לרנטיס, הנשיא של נפולי, אמר, צריך 14 קבוצות בסריה, כלומר, אין מספיק...
שתיים סקוטלנד.
כן, אנחנו צריכים ליגה הרבה יותר קטנה, אנחנו לא צריכים 20 קבוצות. ואז אתה מסתכל, ואתה אומר, אוקיי, נגיד, גנוע, בסדר, זו קבוצה טובה שבעונה לא טובה, כן? אבל אתה רואה מטורינו, שזה מקום 12, יש לך קבוצות, ורונה, ספל, בנבנטו, שהם בלי ניצחון ובמינוס 21 שערים. יש פשוט קבוצות לא טובות. אתה רואה המון, ססולו עם קבוצה מגניבה, אבל זה לא ברמה הזה. קורטונו, שאתה אומר, כאילו, אם אתה אומר, יש 4 יורדות מהליגה הזאת, אף אחד לא יפסיד מזה יותר מדי, חוץ מהאוהדים שזה כאב לב עבורם וכולי, אבל איטליה, אם יש ליגה גדולה שצריכה להקטין את הליגה שלה, אני לא יודע, ל-14, אולי 18 תחילה, זה איטליה.
מה שיפה גם שזה נפרס הקבוצות הטובות, בכל נפרסות גיאוגרפית לא רע, כי יש לך את נאפולי מהדרום, ויש לך את יובה מהצפון, יש לך את לאציו מהמרכז, תמיד, יש פה פיזור די טוב, אבל זה לא כמו בארץ, שזה נפרס לך לאזור של 60 קילומטר, ואז הדרום והצפון, אם אתה מוריד את קריית שמונה, זה בכלל אין ייצוג. אתה יודע, דרומית לבאר שבע, בכלל אין קבוצות, וגם הרבה שנים לא היה את באר שבע אשדוד נגיד בארץ. אתה אומר, אז יש איזושהי מחשבה של לפרוץ את זה לכל המדינה. באיטליה גם ככה זה נפרס. פשוט צריך לצמצם,
אולי, אתה צריך, אתה צריך
אולי, לצמצם, אני לא יודע, אולי.
אתה צריך לצמצם בשביל שיהיה יותר איכות בכל קבוצה.
יותר כסף.
ויותר כסף גם לכל קבוצה, ואני חושב שזה יכול לעזור
לליגה. אולי יותר להשקיע בפחות מתקנים, אתה יודע, שיהיה פחות מתקנים אבל יותר טובים, אני לא יודע מה, כי המתקנים נראים חרה בהרבה מקרים באיטליה.
המתקנים עכשיו הם עוברים, הם מתחילים לעבור איזה סוג של מהפכה, שגם אטלנטה וגם רומא וגם קבוצות אחרות מתכננות או רוצות ומעוניינות לרכוש את האצטדיון מהעירייה. רוב הקבוצות עדיין משחקות באצטדיון עירוני, ובגלל זה המגרשים שם נראים רע. יובנטוס למשל בנו אצטדיון שלהם, זה גם הקפיץ אותם מבחינה כלכלית, וגם זה נראה טוב, המשחקים שם.
מה שנחמד אבל שהצמרת לפחות נורא תפועה, בגלל שיש כל כך הרבה קבוצות זבלה, אז אם רומא תשלים, עכשיו הם בתשעה משחקים, היא תשלים עם ניצחון, אז כבר 24, ואז הפער בין מקום חמישי למקום ראשון, הוא 4 נקודות, שזה חלום בליגה האיטלקית.
כן.
האמת, בכל ליגה.
צריך לראות, צריך לראות איך נובמבר עובר מבחינת נפולי ויובנטוס.
כן, כי נפולי ויובה ירוצו חזק גם בליגת האלופות, ומן הסתם יהיה לזה מחיר.
אבל לא, אתה רואה קודם כל שלוש קבוצות חזקות מאוד, אינטר, יובנטוס ונפולי, שהם בעצם
אינטר עם יתרון גדול מהבחינה הזו.
אינטר, כן, אינטר קצת צ'לסי במובן הזה.
ביחס זה שהם לא משחקים בעוד מפעל אירופאי.
אגב, המלצנו על אינטר נפולי, שהיה משחק מצוין, אבל נגמר ב-0-0, 0-0 הראשון, אחרי איזה 70 משחקים של אינטר בכל הזמנים. אתה יודע, זה
היה 0-0 הרבה יותר מעניין מאשר ליברפול מנצ'סטר, למשל.
אוקיי, ובוא נעבור כבר
לליגה האנגלית.
לליגה האנגלית. השבוע, תראה, אני נורא אוהב את יורגן קלופ, גם בגלל
יורגן קלופ.
אני נורא בגלל, קודם כל, מה שהוא עשה, הוא עשה דברים מדהימים עם דורטמונד, גם שיקם את המועדון הזה בהרבה מובנים, הביא אותו לגמר ליגת האלופות, זכה איתו בדאבל, זכה איתו באליפות וכו', זה דברים מאוד מאוד מרשימים.
קידם המון שחקנים.
קידם המון שחקנים, והמציא בהרבה מובנים את הכדורגל מחדש, כשאנחנו מדברים על גגן פרסינג.
אז איזה שחקן בליברפול, מה נתחיל בזה? איזה שחקן בליברפול חפץ מדרגה?
אנחנו מדברים על גגן פרסינג.
שנייה, גגן פרסינג, אמרתי, כן, כן.
גגן פרסינג. וואי, וואי, זה
היה מוזר, זה היה מוזר.
אז זהו, שאנחנו רואים שליברפול נופלת מהרגליים במשחק הזה, אנחנו רואים מאמן מאוד עקשן, שלא מוכן להשתנות, נגיד, במשחקי חוץ, בגלל זה הם חוטפים בראש במשחקי חוץ.
מה, גם ההגנה הגרועה אחרי...
אז זהו, אתה יודע מה, למשל, דז'אן לוברן, ואני הולך לכתוב עליו משהו, אבל אוקיי, הבן אדם סובל מפציעות קשות מאוד, הוא אמר בעצמו, אני לוקח חמישה כדורים לפני כל משחק, הוא סובל מגירושים.
כמו שהוא בודק מה יש בכדורים האלה.
כן, במצב גרוע, והוא כל הזמן חשוף. אין לליברפול קשר הגנתי טבעי, ג'ורדן אנדרסון לא קשר הגנתי, או טבעי, כן?
או טוב.
הוא בסדר, היה לו מסירה מדהימה. הוא בסדר. וקלופ, בגלל הסגנון הזה שהוא לא מוכן לוותר עליו, הלחץ הגבוה וכו', במשחקי חוץ, הוא חוטף בראש מקבוצות יותר מתוחכמות מבחינה טקטית. אנחנו רואים את טוטנהאם, שמשחקת כדורגל חכם עם קבוצות, אתה יודע, איזה מישהו סיפר לי על פוצ'טינו, אגב, אתה יודע שהבן שלו, של פוצ'טינו, הוא המדען ספורט הכי צעיר בפרמייר ליג.
מה זה אומר?
הוא עוסק במדע ספורט ועוזר לשחקנים עם כל מיני מבחינה ביוכימית וביומכנית וכאלה. אז הבן שלו הוא בן 22, של סבסטיאן.
מה, הוא כימאי, ביולוג? מה זה אומר מדע
ספורט? כן, הוא מדען ספורט, הוא למד מדעי ספורט.
לא רק המייקה, כאילו, משהו מה שפרק.
כן, הוא לא מדען ספורט, תיוורטו יותר רחוק. הוא מדען ספורט אמיתי.
תוריד את הגוף.
הוא עובד עם אבא שלו, מאוריציו, שהוא המאמן של של ספרס, ואתה רואה איך הם משנים טקטיקה בזמן משחק. הם עוברים משלושה בלמים לארבעה בלמים, לארבעה שחקני הגנה.
דברת איתות מהם, בוא נחזור שנייה.
לא, אבל ליברפול, שנייה, זה חלק מהעניין.
עשית עניין, נקודה.
כן, ואתה רואה, ליברפול, פשוט לא. ליברפול כאילו משחקת, כאילו מנסה לעלות להילוך 50 מההתחלה, ואתה יודע, זה לא, הרבה פעמים זה לא עובד.
עד כמה חסר לפי לדעתך, יש לי איזושהי תיאוריה שאדם הללמה מאוד חסר במערך הזה, מהבחינה הזו. אמור לחזור תחילת נובמבר.
אני אומר, אם אתה תלוי באדם ללאנה,
אבל זה גם השחקן היחידי שהוא קידם, אתה יודע, אני אומר, מי עוד השתפר שם? קוטיניו?
תראה, קודם כל פירמיניו הוא שחקן מצוין, שהשתפר והשתדרג, ואנחנו רואים גם שמאנה הפך משחקן של כוכב של
סאות'המפטון, מקבל מאנה.
לכוכב של זה, ואתה כן רואה, אתה יודע, את גומז שמשחק לא רע בהגנה, ו אתה כן רואה, אבל שוב, כדורגל הוא משחק קולקטיבי. והטעות של הבלם, כן, שאתה יכול להבליט ולהגיד, אוקיי, הנה, הוא עשה טעות, הוא בלם נורא והיום, מי בכלל נתן לו לשחק כדורגל?
ב-2018, אנחנו מבינים, ב-2017 מבינים שזה מערך, זה
קבוצה. כן, אבל אז קלופ מוציא את הבלם הזה בדקה ה-31, משפיל אותו לעיני כולם, כן? אפילו לא מחכה למחצית. אתה יודע, כאילו, כדי למסור, כדי לשלוח מסר של, זה לא אני, זה הוא, כן? הוא הבלם. אנחנו עושים יותר מדי טעויות אישיות, אתה יודע. ליברפול מובילה בטעויות האישיות, אבל אם הטעויות האישיות, ליברפול וווסטהאם, אם הטעויות האישיות חוזרות על עצמם פעם אחר פעם אחר פעם, אז אתה אומר, יש פה בעיה מבנית, והבעיה המבנית היא שאין לך הגנה על ההגנה, וזה אחד מהדברים הכי חשובים. אם אתה מסתכל על צ'לסי שמנדנדת, מתנדנדת, זה הרבה בגלל שאין להם את קנטה. אוקיי? אם אתה מסתכל על טוטנאם, למה הם כל כך חזקים? בגלל שיש להם שני סוסים שבקישור, שעושים הגנה על ההגנה. זה הדבר, הקישור הגנתי בעצם, זה הדבר הכי משמעותי והכי חשוב לשמירה על מערך ועל הגנה.
עלי מוחמד בנתניה.
אתה צוחק, אבל זה נכון.
אני לא צוחק בכלל. אתה יודע, אתה רואה בדיוק,
תראה את מכבי, אם מכבי תל אביב הייתה לי מוחמד, אז היה נראה שונה לך.
לא, אני לא צוחק בכלל, אני לא צוחק. שחקן שחוטף כדורים במרכז המגרש, ויודע גם לתת פס בנוסף לכך, לא משנה באיזה רמה אתה משחק, זה בולט, זה חשוב. זה נורא חסר לליברפול, שאין להם את המחץ הזה. מנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, מה זה להכנות אוטובוס? מבזבזים זמן, אין מי שילחיץ אותם, אין מי שיגרום להם לעשות טעויות. כדורגל מודרני, הרבה מהשערים מגיעים בגלל טעויות של היריב וניצולן. אם אין לך מי שילחיץ אותם, אם הם יכולים להמשיך בזבז זמן ולהוריד את הקצב של המשחק, ואתה מנסה לגרום לשחק יותר מהר, ואתה רק מהאגפים ומקדימה יש לך את השלישיית ברזיליים, את השלישיית ברזיליים האלה, זה לא מתקדם בשום מקום.
נכון. אז אתה חייב, כן. אתה חייב במבנה הזה.
בטוטנאם למשל יש לך, אתה יודע, צון שעולה, ואת אריקסון שלוחץ, ואת אלי שאתה יכול לשחק איתו את זה, וקיין שהוא לא באמת חלוץ שאתה יודע, הולך קדימה ולא יורד. הוא עושה את הדברים האלה, בליברפול זה מאוד חסר. הם חטפו בראש, וזה לא, זה לא מקרי.
נכון מאוד, אבל שוב, הכל תלוי, התמקדות יתר בטעויות אישיות, כן, זה לא נכון, כי בסופו של דבר, טעות אישית בדרך כלל נובעת מטעות קבוצתית, טעות מערך.
יורגן קלופ עשה את זה ומוריניו לא עשה את זה.
נכון.
זה הזיה.
נכון, כי מוריניו, קודם כל, אוקיי, זה לא כזה הזיה ש...
הפסד עבר בשקט.
לא ממש, כאילו מוריניו נכנס בשחקנים, רק כדי להסביר למאזינים, מוריניו נכנס בכל השחקנים שלו אחרי ההפסד להדרספילד, אבל הוא לא נכנס בוויקטור... לינדנהוף, הבלם שעשה טעות מחרידה. כי לפי דעתי, קודם כל מוריניו מבין הרבה יותר את העניין הקולקטיבי במערך טקטי. כן, עזוב את העניין הזה שהרבה פעמים זה מרגיש כמו אגו טריפ של מוריניו, כל עונה שלו, כן? אבל זה לא משנה, הוא מבין כדורגל ברמה הטקטית של העניין והחשיבות של הקולקטיב במשחק. הדרספילד למשל, זה כאילו, זה קבוצה שאין לה כלום, אבל יש לה המון, בעיקר בגלל שהחבר'ה עובדים ביחד כמו שצריך.
יש להם כרגע 4 נקודות מעל הקו האדום, זה מה שיש להם.
בסדר, אבל...
שזה מגניב, בליגה האנגלית השנה, הרבה יותר מעניין אותי כרגע, התחתית מאשר הצמרת, כי הצמרת עוד שנייה... סטיק אפורקנית, it's done.
הנה, למשל מנצ'סטר סיטי, הם השדרוג העיקרי שלהם העונה...
הוא בהכל.
הוא בזה שהקבוצה עובדת טוב כקבוצה, ואם אנחנו מדברים על קישור אחורי, אז פרננדיניו פתאום נראה כמו קשר אחורי, מהטובים בכל הזמנים.
איזה קאמבק, אה? מה, הוא היה פח שנה שעבר.
אבל זה בעיקר בגלל שלמשל דבריינה יורד למטה ועוזר עם הפעולות ההגנתיות, כשהקבוצה למעלה, כלומר, אתה יודע, הוא יכול לעשות את זה, ויש לו את הכושר ואת היכולות לעשות את זה. אנחנו כן רואים שחקני ההגנה חדשים, מגנים, שנכנסים פנימה ויודעים לעבוד טוב יותר עם השחקני כנף האחרים, ועם הקישור האחורי. כדורגל, שוב, זה חיבור בין שחקנים ותקשורת בין שחקנים, וככל שהתקשורת הזאת...
ואמון במאמן, אתה רואה למשל...
בסדר, אבל המאמן אחראי על החיבור ועל התקשורת הזאת.
לא, אתה רואה למשל באברטון, ש... כל החיבור הטוב של השנים האחרונות, מה זה נעלם? הוא אתה יודע, מה קרה? אנשים אמרו, מישהו שאל אותי בטוויטר, מה אתה חושב היה השינוי הספציפי באברטון, שגרם לכזו קריסה? אני לא חושב שזה משהו אחד. אם זה משהו אחד, זה לוקאקו ורוני. אתה יודע, לוקאקו יצא, רוני נכנס, זה שינוי פרסונלי מאוד מאוד גדול. אבל זה לא רק זה.
אני חושב שאחת מהבעיות של אברטון זה בעיה של הכדורגל ההולנדי, של מאמנים עקשנים שחושבים באותו צורה ולא פותחים את הראש לרגע וחושבים אחרת. זה הבעיה של הכדורגל ההולנדי. אסף כהן הגיע ואנחנו נדבר על זה, אבל כשאנחנו מסתכלים על אברטון, המדיניות רכש שלהם הייתה סופר מוזרה. הם הביאו שלושה שחקנים שהם בערך אותו דבר.
בעלות אסטרונומית.
בעלות
50 מיליון, סיגרסון?
לא הצליחו למצוא חלוץ, מישהו שעם מהירות...
אל תביאו לי כיתה אודיו שלי, אומר שזו החתמה טובה, תפסיקו, אל תעשו את זה, בבקשה.
אתה יודע, בשנה שעברה היה להם את טום דייביס, שהיה התגלות מדהימה, וכאילו הם לא נותנים לו לשחק, והוא לא... גם כשהוא משחק, לא יודעים איפה לשים אותו.
מה זה פציעה של קולמן בעצם?
יש, כן, קולמן הוא היה חשוב מאוד בתוך המערך הזה, הוא וביינס עבדו טוב ביחד.
חיפשתי, אתה יודע, חיפשתי מה, משהו ספציפי שבאמת עשה שינוי גדול. אולי זה לוקאקו. אולי זה לוקאקו, ואתה יודע, מצד שני...
לא, אבל לוקאקו היה שפיץ, לוקאקו היה שפיץ של קבוצה שעבדה טוב ביחד.
נכון, וגם, אתה יודע, יש את הנתון הזה שאם אתה מוריד את כל השערים של לוקאקו, זה לא ש... כאילו שזה באמת משהו שאתה יכול לעשות, אבל אם אתה מוריד את השערים של לוקאקו, הוא בעצם אחראי רק לאיזה 10-11 נקודות בעונה שעברה. זאת אומרת, הרבה פעמים הוא כבש אחרי שהקבוצה כבר הובילה במילה.
כן, אבל הוא...
הוא מושך את התקפה, ברור, אנחנו לא נהיה פה... אני לא מנסה לגנוב דעת. יש לחלוץ הרבה מעבר, חשיבות הרבה יותר גדולה מעבר לרק לשערים שהוא מבקיע, ולוקאקו באמת הוא חלוץ ברמה הכי גבוהה, ורוני הוא לא, כרגע.
כן.
אולי אף פעם לא יותר. שמע, זה בעיקר פאסה של קומן.
אני, אתה יודע מה, אני גם לא יודע, פעם באברטון היה מאוד פשוט, כאילו המאמן, המנג'ר היה אחראי על הכל, היה על הרכש וזה, וביל קיינרייט, היושב ראש, היה מנסה לתמוך כמה שיותר מבחינה כספית, ועכשיו הגיעו את פריד מושירי, שהוא מיליארדר איראני אנגלי, והוא הגיע והוא רוצה לשנות, והוא רצה להעלות את הפרופיל של אברטון, וכולי, והיה שם כל מיני אנשים
כרגע, מתחת הקו האדום. אתה לא יכול לבנות משהו כלכלי בליגה השנייה.
הם ניסו לבנות איזה משהו אחר עם פרופיל בינלאומי יותר גדול, אחת מהסיבות שהביאו את רוני וכאלה. ואתה אומר, פתאום, אוקיי, שנייה, משהו בתוך האברטוניות של אברטון נהרס, ויכול להיות שהם צריכים לחזור באמת למקורות שלהם, שזה כדורגל אחר מהכדורגל האנגלי, כן, מצד אחד, אבל מצד שני משהו מאוד קהילתי ומאוד חזק, ושחקני האקדמיה שנכנסים לתוך הקבוצה, וזה משהו שיכול להיות שהם צריכים לחזור אליו.
הרבה קבוצות, אתה יודע, אתה רואה גם את וסטאם שם בתחתית, וביליץ' שעוד בסכנה,
בוא נדבר אבל שנייה על הקבוצה.
לסטר פיתרו שוב מאמן, התחתית באנגליה כל כך מפחידה את הבוסים, ובצדק איזה כזה אובדן כלכלי מרסק וכל כך קשה לעלות, זה הופך את הליגה הזו למעניינת כרגע, שוב אני אומר, יותר מעניין אותי כרגע למטה מאשר למעלה. סיטי באמת נראה שאין ליריבות השנה.
נכון, אבל סיטי זה פשוט לראות.
לא, כיף לראות, כן.
זה תענוג לראות.
אבל מבחינת עניין של לראות תחרות בין כמה קבוצות, נראה שהצמרת השנה שתמיד הייתה ידועה באנגליה בתור ה-6, אתה יודע, ה-top 6 שנחמות ביניהם והכל, כרגע זה נראה לא כוחות, והתחתית מרתקת. באמת, תסתכלו על התחתית באנגליה, חוץ מקריסטל פלאס, שהיא כרגע נהיית קבוצה מיותרת, כל השאר יכולים.
אבל קריסטל פלאס גם כן עשו שינוי בעמדות המנג'ר, והם נראים הרבה יותר טוב.
הכל יחסי, בוא נראה.
כן, אבל לא, יש לך גם כן...
בוא נגיד בורנמות' מקום לפני אחרון, אני לא חושב שזה יישאר.
יכול להיות, אבל מה שכן יפה מאוד בתחתית הזאת, לכל קבוצה יש שחקן ברמה ממש 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 גבוהה. ואתה יודע, הוא יכול לעשות את ההבדל, ויכול להוביל את הקבוצה שלו גם ניצחון על צ'לסי, או אפילו על מנצ'סטר סיטי או משהו כזה. אבל שוב, מי הקבוצה התחתית כאילו הכי טובה? ברנלי, כן? שבעצם לא קבוצה תחתית, כן? אבל...
מקום שמיני.
כן, הם לא קבוצה תחתית, אבל כאילו, לא, בתפיסה, כן? ברנלי, קבוצה מאוד קטנה וזה.
כן.
ולמה? בגלל שיש שם קולקטיב ספיריט כל כך חזק, ואתה יודע, חזון כדורגל נורא ברור, שלומרות שאתה יודע, זה לא הדבר הכי יפה לעין, אתה רואה משהו מאוד ברור שם.
ניוקאסל דומה מהבחינה הזו.
ניוקאסל יש להם מאמן מבריק. רפה בניטס מאמן מבריק, ואני חושב ש...
תענוג לראות אותו מצליח.
והם לא קבוצה תחתית. לא בתפיסה שלהם, ולא...
לא במיקום הטבלה, לא בנקודות.
לא במיקום טבלה, וגם לא באיכות השחקנים שאני חושב שהם מצוינים, ורפה בניטס הוא מאמן. באמת, ניוקאסל זה קבוצה של טופ 8 כל שנה, והמורה, עכשיו אולי היא תעבור ידיים לבעלים מיליארדרית חדשה, ויכול להיות שאנחנו נראה את ניוקאסל הרבה יותר חזק.
מיליארדרית זה מעניין.
כן, הפיננסיירית.
הבחור של סיטאווה בוקרסט כבר הביאה התנגדות. יש סיכוי שנראה השנה טופ סיקס חדש?
כן.
ווטפורד וניוקאסל הצליחו להעיף את צ'לסי, ארסנל וליברפול?
קוראים לה אמנדה סטייבלי. אגב, ווטפורד, כן, אתה רואה שם גם כן קבוצה עם המון איכות, רישרלסון,
אני קראתי את זה כתוב, אני יודע למה תקן אותך. אוקיי, ככה אומרים את זה? אתה בטוח?
יש, לא, אני לא בטוח בכלום, אבל השחקן הברזילאי הצעיר של, הוא פשוט שחקן פנטסטי. לרובות היו לו החמצות קשות נגד צ'לסי, ובגלל זה הם גם הפסידו, אבל הוא פשוט שחקן...
זה רצף שמשחקים, הארסנל, צ'לסי, ואתה יודע, יצאו מזה...
כן, אבל ווטפורד מתוחכמת מבחינה טקטית, מרקו סילבה מאמן מצוין, ואתה רואה את, את רישרלסון, שהוא פשוט שחקן שכל כך קשה לשחק נגדו, כי הוא גדול, הוא טכני, הוא רץ מהר, ופשוט עושים עליו עבירות, הוא מנצח אותך על הקרקע, מנצח אותך באוויר, ממש חלוץ שבטוח, בטוח, בטוח יגיע לרמה יותר גבוהה מווטפורד.
אם הם מנצחים את צ'לסי, יש מצב שטוכל לאן יקבל כבר אס-אמס.
יכול להיות.
לא, לא מרחתמה, אבל בדיקת...
למרות שעכשיו בגרמניה מדברים על זה שטוכל מגיע לביירן מינכן.
כן, יופ...
יופ הוא זמני.
בין 70, לא?
כן, אבל הוא זמני. אפרופו, הקבוצה שניצחה את אברטון, בשם ארסנל, אם אתם מכירים, הסיפור הגדול היה אוזיל, שנתן משחק אדיר, גם בישול, גם שער, ופשוט סידר כל כך הרבה מצבים לקבוצות שלו, וזה בשבוע שבו אומרים, אוזיל עוזב את ארסנל למנצ'סטר יונייטד. לא, הוא לא אמר. לא, הוא לא אמר, הוא לא אמר.
הכותרת היא לא שהוא אמר לחברים שלו?
בסדר, הוא לא אמר. זה לא...
בבלט פייק ניוזי?
לא, לא פייק ניוזי. מי שדיווח את זה הוא בחור יחסית חזק מאוד בארסנל, שהוא מכיר, כן? אבל את הקבוצה... אבל נראה שאוזיל בדרך למנצ'סטר יונייטד.
בינואר, לא סתם.
יכול מאוד להיות שזה יקרה בינואר, בשביל שארסנל לא תפסיד את הכסף.
מה מנצ'סטר צריכים? באמת? מה אתה יצא?
מה אתה מסיים את החוזה שלו? ומכתריאן לא נותן את התפוקה שאתה רוצה כרגע.
אני חושב שזה חילוף לא רע לשתי הקבוצות, שמכתריאן ילך לארסנל. שכן אדיר.
אני חושב גם כן, אתה יודע, אני חושב שזה יכול...
אם אוזיל כזה חר הילד, וכל כך כבר, אתה יודע,
אני לא חושב שהוא חר הילד, באמת, אני חושב שאוזיל, הוא בזבז את השנים שלו בתחת ונגר. כי אתה רואה את אוזיל, למשל, בנבחרת גרמניה, זה שחקן פעיל, זה שחקן שעובדים סביבו, שעובדים איתו.
מועמדים לקחת את המונדיאל ברוסיה, שאיסטר ספורטר ישלוח אתכם לשם.
כשמסביבו טובים, ולא, אני לא מדבר טובים, אלכס סנצ'ז מצוין, אבל בסביבו טובים ויודעים לעבוד איתו, כן? ויודעים לקבל ממנו את הכדורים, ויודעים גם למסור את הכדורים, ויודעים לנוע למקומות שהוא מוסר, אז אתה רואה שחקן שהוא הרבה יותר טוב. למה? כי הקישור המרכזי שלו, היכולת שלו, הכישרון הגדול שלו, זה מסירה. ומסירה מה זה? להעביר את הכדור למישהו אחר.
כן, קווין דה בריינה רואים כמה הוא משתפר שמסביבו אנשים טובים.
אם המישהו הטוב הזה כביכול, זה אוליביה ז'ירו, אז מן הסתם אתה לא תהיה טוב, אם אתה הכי טוב במסירה, ואתה מוסר למישהו שהוא לא הכי טוב בלקלוט מסירות, או לא עושה עם הכדור מה שאתה רוצה, אז אתה לא תהיה טוב. אבל אני חושב שבמנצ'סטר יונייטד הוא יכול לפרוח, ואני ובתור אוהד ארסנל יהיה עצוב מאוד, אבל זה יהיה טוב מאוד לכדורגל.
ולנסיה, ולנסיה. עוברים ליגה הספרדית.
שנייה. כן, אוקיי. ולנסיה.
הסיפור הכי יפה בינתיים באירופה?
כן, שיקום. קבוצה שהיה לה 13 מאמנים בשנים האחרונות, בלגנים גם מבחינה ניהולית, למרות שרכש אותם פים לים, שהוא מיליארדר סינגפורי, היה שם בעיית ניהול קשה, כל מיני מאמנים מוזרים הגיעו לשם, ביניהם גם גרי נבל, שאמר, אני לא הולך לאמן יותר בחיים שלי. אבל... סיפור אנקדוטה קטנה מכתבה של סיד לו על על ולנסיה. מרסלינו המאמן שלהם שהוא היה בוויאריאל הרבה שנים והוא הצליח שם, הוא אובססיבי בכל מה שקשור למשקל ולאיכות של הגוף של השחקן.
מה זה אומר אובססיבי לאיכות למשקל? מה הוא ילד? וואי, באתי להגיד משהו מגיד לו, נו.
אל תגיד דברים רגילים. כן, כן. אני יודע מה אתה רוצה להגיד, כן. אבל לא. הוא מגיע לשחקנים, השחקנים עוברים מדידות כל יום, ואם שחקן עובר בשליש אחוז את האחוז שומן שהוא צריך להיות בו, מרסלינו יושב עם מדעני ספורט.
לא משקל, הוא בודק אחוז שומן.
אחוז שומן ומשקל, okay. וקונדישן, כאילו, קונדישן פיזיולוגי.
הם צריכים לעלות מסת שריר?
כן, כן, מסת שריר וכל הדברים האלה. הם עושים בדיקות דם כל זה, כל יום, ויש, הוא עבד עם מדען ספורט כדי שכל שחקן יהיה ב... שכל שחקן ידע את האידיאל מבחינה גופנית שלו, אוקיי? ואובססיבי בקשר לזה, וכל שחקן צריך לשמור על, על הגוף שלו, ואם הוא לא שומר על הגוף שלו, ומעלה בחצי אחוז שומן, הוא לא משחק. ומרסלינו הבהיר את זה לכולם. הוא אמר, אתם לא, את, לא משנה מי אתה, אתה לא תשחק. עכשיו, ולנסיה משחקת כדורגל סופר מהיר, משחקת סוג של כדורגל אנגלי, למרות שזה לא ממש כדורגל הזה, זה יותר כדורגל גרמני, כן? סופר כדורגל מהיר, ואתה יכול לעשות את זה רק עם שחקנים שהם פיט, שהם הם פרופר, הם לא, הם, הם לא יכולים, אתה לא יכול, אתה לא יכול להיות, לשתות בירה סתם, אתה לא יכול לאכול יותר מדי, כן? ואני חושב שהשחקנים האלה, שחלקם דרך אגב התלוננו על זה שהם רעבים, כן? ברגע שהם נכנסו לקטע הזה, ושמישהו מגיע ומסדר בפניהם, אומר להם, תקשיבו, זה הגוף האידיאלי שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות, הנה, תקבלו הוראות איך לעשות את זה, אתה יודע, פתאום הכל הרבה יותר ברור, והכל יותר מסודר, וזה משהו שלא היה בוולנסיה. אז אני, אתה יודע, האנקדוטה הקטנה הזאת...
הם עדיין לא הפסידו עונה, ואני מסתכל על המשחקים הבאים שלהם, על הווס, איך קוראים את הקבוצה כרגע שנמצאת במקום החמישי?
מה? מה אנחנו מדברים?
ברח לי השם של הקבוצה, ומי עוד ראיתי שהיה שם? אספניול. הם יכולים להמשיך עם הרצף של...
לגנס.
לגנס, כן, יש להם את לגנס, אספניול ואת על הווס, ויסקנה, אתה אומר, מולה, ולנסיה, שתפתח את העונה 10-11 משחקים בליגה בלי הפסד?
בלי לפטר מאמן.
כן, אני לא יודע מה היחס הימורים על זה, אבל הוא בטח היה מאוד מאוד גבוה על סיטואציה כזו.
אני חושב שזה ממש סיפור טוב, והליגה הספרדית צריכה את ולנסיה, והליגה הספרדית צריכה את אתלטיקו מדריד ברמות האלה, כי ולנסיה, אחת מהסיבות שהליגה הספרדית הגיעה לרמה שהיא נמצאת בה, זה ולנסיה עם פבלו איימר, ואחר כך יותר מאוחר עם חואן מטה ודוד ויה ודוד סילבה. זה מועדון סופר חשוב בספרד, וטוב
מאוד. מה יהיה עם ברצלונה ואספניול?
הם יישארו, נו, בכלל.
לא, עזוב שישארו. עד כמה זה ישפיע אליהן מקצועית? אתה חושב שיהיה איזושהי השפעה?
כרגע אני לא חושב שזו השפעה. אני לא רואה, אתה יודע.
ברצלונה, אתה יודע, נראית... אתה רואה את המשחקים, אתה אומר, אוקיי, זה עדיין ברצלונה, זה עדיין מסי, הם לא מדהימים כמו, לא יודע, לפני כן, ועדיין פור של 4 נקודות בליגה, לא יודע, הליגה הספרדית עדיין, אני מרגיש שעדיין לא התחיל, עם כל הפגרות שהיו, מרגיש לי כאילו אנחנו עדיין לא התחלנו את הליגה הזו, שהליגה האנגלית נראית לי די סגורה, וזה כולה אותו 4 הפרש, אבל הליגה הספרדית נראית לי יותר מעניינת כרגע מבחינת הצמרת.
וואי, כמה חבר'ה אנגלים עכשיו ישנאו אותך על זה?
מה, שילכו לראות סיטי, ויוכלו חמוצים, הליגה ש... אתה יודע, אלא אם כן משהו מאוד מאוד מוזר יקרה, זה רק הפער שם רק ילך ויגדל.
כן, אני חושב ש... תראה, קודם כל הליגה הספרדית, ברגע שיש לך באמת את ה... גם את אתלטיקו מדריד וגם ולנסיה, שאולי לא תחרות, נגיד שווה, לריאל מדריד וברצלונה, מבחינה כספית.
קודם שריאל הסגירו את הפער מברצלונה.
כן, אבל אתה רואה פתאום, אתה יודע, כשיש לך את הדינמיקה הזאת של הוולנסיה ואתלטיקו מדריד בתוך הליגה הספרדית, זה טוב לליגה, כי זה מעניין, אתה יודע.
נו, טיקט סופי, אני אחזור לראות, אתה יודע, זה ברמה הזו, אני אחזור לראות יותר, ליגה ספרדית.
כן, לא, אתה תחזור לראות את ולנסיה נגד בטיס, כן, כי זה הרבה
יותר... בדיוק, זה בדיוק העניין,
כי זה חשוב,
כן, כי יש לזה משמעות, זה כמו העונה שאתלטיקו מדריד רצה חזק לאליפות, ואז אתה אומר, טוב, אז אני רואה משחקים של אתלטיקו מדריד שהם לא נגד ריאל ונגד ברצלונה. כמו, אתה יודע, אני כמייצג, אתה יודע, היום שיש לך כזה שפע של משחקים, ויש גם בטלוויזיה ליגה גרמנית, וליגה צרפתית פתאום, שמדי פעם הוא רוצה לראות, ויש ליגה אנגלית שאתה רואה, ואת כל הדברים האלה, אז כן, אתה יודע, אתה לא יכול לראות את הכל. אוקיי, אני לא קונה איזה, אתה יודע, אוהדים אמיתיים רואים את הכל. מה לעשות, אין הרבה שעות, אין אינסוף
לעוד. אי אפשר לראות את הכל. כן. אבל אני כתבתי לעצמי, איך להגיד את השם של הבחור מווטפורד? רישארלסון. רישארלסון.
זה פורטוגזית?
הוא,
לא, זה לא, אבל ככה...
זה כאילו ריצ'ארד, זה
ככה
ריצ'ארד...
אומרים את זה כן, בפורטוגזית?
כן.
הפרשנים האנגלים אומרים את זה ככה?
לא, הפרשנים האנגלים אבל תמיד מעפתים, כאילו, לא, כאילו, קשה להם.
כן.
טוב, צרפת, ראיתי את המשחק של פריס סן ז'רמן נגד מרסיי, ומאוד לא התרשמתי מפריס סן ז'רמן, זה היה אמור להיות משחק מאוד גדול, נגד בייר מינכן הם נתנו משחק גדול ענקי, אבל זה היה בייר מינכן סוג של, כבר על העדים של אנצ'לוטי.
נגד משחק הסבוטאז' זה היה.
כן, תחושה של... מרסיי הגיע בפנים של פריס סן ז'רמן, למרות שיצא 2-2 בסופו של דבר, שער מדהים בשנייה האחרונה של קוואני.
כן. לא בשנייה האחרונה. דקה 95 בעצם. נכון.
ממש על הבאזר. ואני מסתכל, ואני נתחתי את העניין הזה של פריס סן ז'רמן, ואני אומר, אוקיי, יש נאמר ואמבפה וקוואני הם מדהימים, וזה שלישייה...
כן, שחקני על.
כן, זה שלישייה שתכבוש כל משחק. אבל יש לך משהו... במרכז של הקבוצה, שמרגיש לא 100%. רביו שחקן פנטסטי, אבל הוא צעיר, ויש לו משחקים שהוא פשוט נעלם. אוקיי? וראתי שחקן פנטסטי.
מה, וראתי ורביו רק לפני שנה שניצחו את ברסה, לפני שהם הפסידו לברסה, דיברנו עליהם בתור הקשרים, אתה יודע, שהכי טובים באירופה, איזה משחק מדהימים, מדהים, מדהים.
וראתי, הוא מדהים, ואתה יודע, הוא עושה דברים לפעמים שאתה אומר, וואו.
יש מצב שהוא קטן מדי.
לא, לא, אני לא חושב, אני לא חושב, אני חושב
שזה כזה רך פתאום.
כשיש את הקשיחות הזאת, ואתה עדיין לא גבר ב-100%, אתה יודע, אתה עדיין לא הבחור בין ה-25-6.
זהו.
בסדר, אתה עדיין אבל לא בגיל הזה של בעשי הגופני שלך מבחינה כוח וחוזק, אז יש בעיה קצת, כי כשמגיע אליך מישהו בין 28, אין מה לעשות, ההבדלים הם קטנים, אבל ההבדלים הקטנים הם מה שעושים את ההבדל הגדול, בסופו של דבר. ותיאגו מוטה הוא כבר, he's an old horse, אתה יודע, אתה רואה, הוא לא, כשהמשחק בקצב גבוה מדי, הוא מאבד קצת את הכיוון, ואני חושב שאם פריס סן ז'רמן רוצה באמת להשתדרג ולהגיע לרמות הכי 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 גבוהות, וזה המטרה שלהם, כן? ואגב, הם לא רחוקים, כן? אז הם צריכים להביא קשר דפנסיבי אמיתי שיחזיק את האמצע ביחד עם רביו וורטי. אם אני חושב על מישהו, אז נגיד וויליאם קרווליו מספורטינג ליסבון ונבחרת פורטוגל, שהוא ממש סוג של אריה צעיר וחזק שיכול להחזיק קבוצה, וגם מוסר מאוד טוב ושחקן מאוד אינטליגנטי. אבל יש שם בפריס סן ז'רמן מעין, יכול להיות שזה רק חבלי גדילה, כן? אבל יש שם איזושהי רכות שנחשפה לפי דעתי מול מרסיי, שמרסיי הגיעו לפרק שם, ולא ויתרו לרגע, ומרסיי לא קבוצה, עם קבוצה גדולה, כן? אבל היא לא קבוצה, נגיד, חזקה מדי, אז היה שם איזה משהו שאני אומר, פריס סן ז'רמן בגבהים הגבוהים באמת, נגיד רבע גמר ומעלה בליגת האלופות, היא לא תהיה פייבוריטית מול אף קבוצה. כלומר, אני חושב עליה אפילו נגד קבוצה מאכזבת, נגיד כמו צ'לסי, ברבע גמר ליגת האלופות, צ'לסי לפי דעתי עדיין תהיה חזקה יותר מפריז.
כנראה שהיא תבוא פייבוריטית. בסוכנות הימורים. צ'לסי.
לא, לא בטוח.
רק בגלל שכל החברות הימורים הן בריטיות. והן תמיד חיים בסרט, הקבוצות ונבחרות בריטיות.
אני לא בטוח שהם יגיעו פייבוריטים, אבל שוב, אני לא רואה את פריס סן ז'רמן עדיין עם העוצמות שיש לקבוצות גדולות באמת. עיין ערך ריאל מדריד, ברצלונה.
עדיין לא אחד מהסופר טימס. אבל זהו, אתה יודע.
לא, הם שם.
הם בדיוק שתיים. לא, הם בדיוק, הם סיטי. הם ביחד עם סיטי מבחינתי.
לא, אבל סיטי הרבה
יותר. נראית הרבה יותר. ועדיין, אם אתה חייב עכשיו לבחור מי ייקח ליגת האלופות השנה, קשה לי עדיין לאמר נגד ברסה ריאל.
כן, שאוט אאוט לקלאודיו רניארי, שממש מצליח בנאנט.
כל הכבוד. איפה שייקספיר הולך?
שייקספיר הולך להיות עוזר מאמן בנאנט. לא, סתם. טוב, יש את אפלטון עכשיו בלסטר סיטי. אפרופו אנשים חזקים.
8 חודשים, אוויר ריצה טובה, לוקח אותם לליגה האירופית, ויאללה.
יפותר. טוב, עוד משהו שאתה ראית במשחק בשבוע, ואתה רוצה להגיב עליו, ושאנחנו מתחילים לדבר על ה...
NBA.
NBA?
עברנו ל-NBA.
יאללה.